חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הפתעה!
שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית ספשייל של לדבר זה לא משמין. הפרק הזה שמרטיב לכם את פגרת החגים ושממת התכנים הוקלט בשיתוף פעולה עם יקב רמת הגולן, ואנחנו מתחילים.
הלו, הלו, הלו.
אז שלום לך, חגים שמחים לך, אורן לוקסנבורג.
חגים שמחים, אפרת אנזל, מה שלומך?
מבעבעת.
אני רואה.
כן, ככה אני בחגים, ככה נותנים לי שבוע חופש. מה עניינים?
חמדולילה, שבח לאל.
יש לך חגים שמחים?
יש לי חגים שמחים.
איך עבר ראש השנה?
חשבנו שלא נתראה כל החגים, אמרנו ניקח שקט, הפסקה אחת מהשנייה.
שלא לומר קיווינו.
קיווינו, חלקנו התפללו בלילה מתחת לכרית.
איך היה ראש השנה? אכלת את כל סמלי החג?
אכלתי חלקם. אכלתי את הבננה, אז את יכולה להיות רגועה. הבון ענה בורח.
אז שלום גם לכם וחגים שמחים גם לכם, והיום אנחנו בפרק מיוחד ובמבנה קצת אחר.
קצת שונה.
כי יין הוא עולם ומלואו, הוא נושא ענק. ולא בכדי יש פודקאסטים משגעים ברחבי העולם שמדברים על יין שבוע אחרי שבוע. גם בארץ אני אשמח לפרגן לקולגות שלנו, יש פודקאסט משגע על יין שנקרא מוצר צריכה בסיסי, של גיא ערן ורוני ססלוב. ויין, תסכים איתי, זה נושא שלוקח ללמוד אותו שנים. ואתה ואני לא מתיימרים להבין ביין כמו שאנחנו מבינים באוכל.
אני מרגיש שאני לא מבין כלום ביין. עם כל ההיסטוריה שלי כשף ומטבחים ויודע טעמים וריחות וכאלה, אל מול יין אני תינוק עולל שלא יודע, לא מבין כלום. תמיד אני מרגיש שאני צריך להצניע את מה שאני מרגיש, כי אולי זה לא נכון.
אז אצלי עם יין יש איזשהו קטע שזה בא לי בגלים, כי כשהייתי מלצרית אז הבנתי המון ביין וגם למדתי יין, ואז כאילו כל הידע זה נשכח לי איכשהו עם השנים, כי כשאתה לא שותה כל הזמן ולא מתרגל את זה, זה ככה. זה לא כמו לרכב על אופניים, זה לא מיד חוזר. ואז, לפני איזה שנתיים, למדתי ב-WSET, בית ספר ללימודי יין בארץ, וזה כאילו החזיר לי קצת את הידע, אבל עדיין, כשאני עומדת מול אנשי יין, אני נעלמת דום, ובסוף זה יסתכם ב... טעים לא טעים.
כן.
כאילו, לא מרגישה תמיד בנוח להגיד להם, אני מריחה כאן פרי בשל.
פורח של שערות סבתא וחלומות שהתגשמו.
כלב רטוב.
כלב רטוב מביט אל שמש יבשה.
הם קוראים לזה כלב רטוב, יש להם... כן. כן, כן, נשבעת לך. בקיצור, זו הסיבה שבפרק הזה החלטנו לעשות מבנה אחר, אנחנו נארח לא מעט אנשים, מומחי יין משובחים, אנשים שאוהבים יין ומבינים יין, ומצד שני, מדברים יין בעברית, שהופכים את הנושא הזה לנגיש וכיפי. פרק על יין איך רצינו לקרוא לו? ואף מילה על הפיצות?
אף מילה על הפיצות.
אבל אנחנו לא באמת מתחייבים, יכול להיות שהיא תיאמר פה המילה
אם
הזאת.
אם יהיה הפיצות, אני אשים עליה בליפ.
יאללה.
שימו לב.
איתנו היום באולפן, מלווה איתנו את השידור, עודד חצבני, מנהל ההדרכה של יקב רמת הגולן, שיתאים אותנו בינות לאורך כל הפרק. שלום לך, עודד.
שלום, שלום, שלום.
אתה יודע, זה כיף, נכון כיף להיות פה?
אושר גדול, זה חלום שהתגשם.
חלום שהתגשם.
אני יכול להפיל את המיקרופון.
אתה הראשון שיושב כאן באולפן חוץ מאיתנו. אתה יוצר תקדים.
בהחלט לא מובן מאליו, אבל עמדתי על זה לאט וזממתי את המזימה.
כן,
היה פה משחק מקדים די ארוך. אבל אני ידעתי לאורך כל הדרך, לאן אני הולך.
הכי טוב שאת רואה את המטרה הסופית, ככה הכי קל להגיע אליה.
אנחנו צריכים ללמוד איך עושים את זה.
אנחנו לא יודעים, אנחנו הולכים ככה, כמו איזה נחש.
אנחנו נהנים לנו מהדרך, נראה מה יקרה. אנחנו כבר שתינו כוסית רוזה מבעבעה לפני, אז אנחנו כבר יכולים להתחיל בתוכנית, ומיד נטעם כוסית יין ראשונה ביחד איתכם.
והנה חמישה דברים שלא ידעתם על יין.
דבר לוקסוש.
ליין שלא עשוי מענבים, קוראים בדרך כלל שיחר. שיחר רימונים, שיחר שזיפים. החוק האירופאי בכלל לא מרשה לרשום את המילה יין על בקבוק של משקה שלא עשוי רק מענבים.
זה כמובן לא קורה בישראל, שבה כל כך אוהבים לצאת מה...
בדיוק. פה בישראל החוק קצת יותר גמיש, אז אפשר לרשום את המילה יין, אבל חייבים גם לאחריה את המילה של ממה זה עשוי, אז יין שזיפים, יין רימונים וכן הלאה.
אבל באירופה זה לא היה עובר.
עובדה הבאה.
אוינופוביה היא פחד מיין.
אני כמעט רציתי את העובדה הזאת, ואמרת, אני לא אכניס אותה בסוף, אוקיי.
פוביה ספציפית, כמו שיש לאנשים פוביה ממחטים או פחד גבעים, יש אנשים שסובלים מפחד מיין. תחשוב שאנשים שסובלים מהפוביה הזאת נכנסים ממש לדפיקות לב מועצות וזה הכרה, ובכלל כל הסימנים של התקף חרדה, כשהם רואים בקבוק יין או כוס יין שנמזגת לידה, זה לא פשוט בכלל.
אבל ממה הפחד? מהצורך לעמוד אל מול היין?
לא, פוביות זה לא בהכרח דבר מוסבר. כאילו, פחד גבוהים הוא איכשהו מוסבר, פחד ממחטים הוא דבר מוסבר, אבל יש אנשים שפוחדים מבננות. זה לאו דווקא מוסבר, לא תמיד נמצא את הגורם. בעיה?
אוקיי, מקובל. אני לא שופט, אני ליברל, את יודעת. אבל אפשר לטפל בזה. בפוביה מיין?
בכל פוביה אפשר לטפל בטיפול של CBD.
לא, לא, אל תגידי את זה, כי לי יש פוביה ממים, אני לא נכנס לים.
מה?
אני מפחד מקרישים.
מה?
וכן.
מה?
ואבישי שנים מנסה לשכנע אותי להיכנס למים, כי הוא חושב שהוא איזה בת ים או משהו. ולא להגיד שאפשר לתקן את זה, טוב לי בפוביה שלי, אני מתפלש בה ונהנה ממנה. לא רוצה להיכנס למים.
אני בהלם שלא ידעתי את זה עליך, עובדה שלישית.
את בקבוק היין המציא בחור בשם קנל דיגבי, באזור שנת 1630. לפני זה...
זה בשרציתי לשאול.
היו מאחסנים עינות בכדי חרס או בנודות מאור. לדיגבי, שהוא היה פילוסוף ואסטרולוג, היה גם מפעל זכוכיות, והוא היה הראשון שחשב על הרעיון לעשות בקבוק צר וגבוה עם צוואר ארוך וצבע כהה, שיחסוך מהיין את אור השמש הקופחת.
תעשיית היין ותעשיית שמן הזית מודים לו מקרב הלב.
תודה, תודה.
תודה רבה.
עובדה הבאה.
המנהג של להשיג כוסות יין לחיים, מקורו ברומא העתיקה.
כן.
לקחתי לך עובדה. יש לך פרצוף שלקחתי לך עובדה. קורה
כל פרק, כל פרק.
אנחנו פשוט, אתה יודע מה הבעיה? התחלנו לחשוב אחד כמו השני.
נוראי.
זה הולך ומחמיר. זה כמו זוג נשוי. תוריד את הזבל כשאתה יוצא.
איכשהו כל יום את שולחת לי הודעה,
נו?
כשאני בשירותים. כאילו את יודעת. כאילו היא יודעת. אני תשב לי בנחת, הודעה. ותמיד גם הודעה קולית. אני לא חובב של הודעות קולית. תמשיכי, כן. אני אתחיל לצלם ולשלח לך תמונות. תראי במה את מפריעה.
אוקיי, אז ברומא העתיקה השתמשו בדרך הזאת של הקשת כוסות יין, כדי לוודא שאחד מהשוטים לא מנסה להרעיל את חברו, שכן אם משיקים כוסות, אז קצת טיפות עוברות מכוס לכוס, ואנחנו עלולים להרעיל את זולתנו. אבל ביוון העתיקה, המארח נהג לשתות כוס יין ראשונה לארוחה זו, כדי להראות לאורחים שהוא לא מתכוון להרעיל אותם. ככה נוצר המנהג לחיים. עובדה אחרונה, אורן לוקסנבורג.
טבעונים.
או.
הישמרו לכם.
מה קרה?
בתהליכי ייצור יינות, החוק מתיר להשתמש ב-59 מרכיבים שונים מלבד ענבים, שאפשר להוסיף אותם ליין בלי לציין אותם על התווית. משתמשים בהם כדי לעשות קליריפיקציה, זיקוק, לתת ליין כל מיני דברים. למשל, מוסיפים חלק מהיקבים, בקטריות מסוימות. לא צריכים לציין את זה.
אוקיי.
חלק מהדברים שמשתמשים בהם,
כן.
זה ג'לטין. משתמשים בג'לטין כדי לעשות קליריפיקציה ליין.
וג'לטין לפעמים הוא מעצמו דגים או חזירים.
נכון, אז אם אתם טבעונים וזה חשוב לכם, יש מקומות שאפשר לברר איזה יין כן, איזה יין לא. זה
אבל זה כבר די פסה העניין הזה.
של ג'לטין?
אני חושבת, תכף אנחנו נברר את העניין
נשאל
הזה.
נשאל את המומחה.
נשאל מומחים. שלום לך, עודד חצבני.
שלום.
שאתה מנהל הדרכה של יקב רמת הגולן, אבל מה שאנשים אולי לא יודעים וחשוב שידעו, שאתה בכלל בעברך היית שף. סביר להניח שרבים אכלו אצלך, בין אם זה היה בבר היין, איפה שהיום נמצאת ברוט, ובקולה. זה בסדר שאני מדברת על זה, נכון?
כן.
אני פשוט, יש לי קמפיין לפתיחת כולה מחדש. הפורקטה, זוכר אותה? גם אני זוכרת.
צריך לחבר אותו עם הקמפיין לפתיחת הבריין מחדש, בהחלט קיים גם.
אופלי.
אופלי. פופ-אפ, מתבשל פופ-אפ. כי אני חשבתי שזה יקב שיכולת את חסות לעניין.
צריך לבין, אתה יודע, תקציבי קורונה, בזבזנו מלא כסף עכשיו על חסות לאיזה פודקאסט הזה. אז אני לא יודע אם נשאר משהו.
תגיד, עודד, אנחנו רוצים כוסית ראשונה לשתות כאן באולפן. מה אתה מוזג לנו?
אז בתור התחלה לכוסית הראשונה בחרתי להביא לנו סוביניון בלן, בציר 2019.
מריחים שזה סוביניון בלן.
בדיוק. וקודם כל, הנה, תראי, זה הפער העצום בין איפה שנדמה לנו שלא התקדמנו, לכמה התקדמנו.
בוא נעשה לחיים.
לחיים. כשנראה שלא הרעלנו אחד את השני, שהוא לא מרעיל אותנו.
נוודא.
זו סצנה בנסיכה קסומה.
בוודאי.
מה אני מריח? מה זה ארומה?
דמדומניות, פירות יער, לא. אז זהו, סוביניון בלן הוא זן ארומטי.
מגיע בצרפת, אנחנו מכירים אותו בסנסר, יש לו ביטויים בעולם החדש, בניו זילנד מאוד מכירים אותו, ואפשר לראות הבדלים גדולים, אם הוא גדל במקום חם או קר, אם הוא ילך לכיוונים המאוד פירותיים.
גויאבה.
גויאבות כאלה.
ממש גויאבה, ממש.
גויאבות, קצת ליימים, קליפות אשכולית, דברים כאלה. חומצי רענן, במקומות כמו סנסר, שהוא יגדל על מינרליות, אנחנו נקבל משהו מאוד ירוק, אוהבים להגיד, כמו שאמרת, את הכלב הרטוב לדברים אחרים, אז קוראים לזה דשא קצוץ. זה העולמות. שורה התחתונה, אני חושב, היין הכי מתאים לקיץ, סתיו, אביב, ישראלי, אם זה לא אמצע החורף. כיף לשתות.
זה קטע, כי בשנים האחרונות, שותים פה פתאום הרבה יותר שרדונה, וריזלינג, כאילו סוביניון בלאן שהיה פה לאורך זמן, פתאום קצת זז הצידה.
למה הבאת דווקא אותו?
סוביניון בלאן זה הזן משני הראשונים בעצם שעקב רמת הגולן נטע בקרמים הראשונים, בניסויים הראשונים שלו, קברני סוביניון וסוביניון בלאן. זנים צרפתיים שלא היו רגילים אליהם. מי שהקים פה את עולם היין היה ברון רוטשילד, הוא הביא דווקא זנים שהיום חוזרים להבין שהם הגיוניים, של דרום צרפת, גרנש, סירה, אבל כל התהליך היה פחות מקצועי ופחות חשיבתי. כשרמת הגולן באו מחשיבה שהם נרצה לדבר על איך היא נולדה, אבל בסופו של דבר הבסיס היה מקצועי, לבוא ולראות מה נכון ממש טכנית, אוניברסיטאית, קרקע, מזג אוויר, אז הזנים המתאימים הם סוביניון בלאן, מזג אוויר כמו שלנו, מדינה חמה, ונטו סוביניון בלאנים בצפון הגולן, אגב אפשר ממש לראות ההבדלים, רק בצפון אנחנו נוטים לבנים, כי הם צריכים מנות קור, הם צריכים לשמור על החומציות הזאת.
לא בכדי היין הלבן הטוב בעולם מגיע מאזורים מאוד מאוד קרים.
מאוד צפוניים, בדיוק, מאוד קרים. כל האזורים של צפון איטליה, צפון צרפת וצפון גרמניה, שומר על החומציות שנותנת לנו את כל הרעננות הזאת. אנחנו בישראל בעצם עשינו איזושהי מהפכה, אמרת על הלבנים או לזה, אז התחלנו בכלל בעינות קידוש ודברים כאלה, האדום היה פה אדום עתיק, אדום מתוק.
יין פטישים.
בדיוק, ממש כאלה.
חלקנו עדיין נתקלים בו לפעמים, על שולחן חג כזה או אחר.
יין פטישים, אני מכינה לנורי כל חג.
שלום.
המספרים, אגב, כמה מייצרים יין, אני לא זוכר את המספרים, אבל עדיין, כמויות אדירות של מה שקראת מקודם בהתחלה, תחת הגדרת היין בישראל, הוא יין קידוש נקרא לו, כזה או אחר. פעם היינו מייצרים אמרלד ריזלינג, זו המצאה ישראלית אגב, פרנץ' קולומברד וריזלינג גרמני, וגם ברמת הגולן עשו איזה שנים, סלקטד אמרלד ריזלינג, היה יין הכי נמכר בישראל לדעתי שנים.
כל הילדות שלי לדעתי.
יין נוראי, נוראי. אמרלד ריזלינג אחראי לדעתי לקריסת האמון של הרבה מאוד אנשים ביין לבן במדינת ישראל. כלומר, מה שהוא עשה, הוא היה מתוק, הוא היה נוראי.
וזה משהו אמור היה להיות, כאילו לקחו מוסקת אלכסנדרוני, שזה ענב שנותן המון המון פרי ומתיקות, וחיברו אותו לריזלינג הגרמני, כדי לתת לישראלים מה שהם אוהבים. עכשיו, רמת הגולן, אני לא יודע אם מתוך מחשבה משוגעת קדימה, הם לא עשו מה שהקהל הישראלי צריך, הם חיפשו איזה, איזה משוגע שהשיג רישיון רק לייצא, אמר אני רוצה לעשות איך שצריך לעשות יין, מאז זה נטוע ב-DNA. ובאמת, איפשהו לפני, אני חושב, בערך 15-20 שנה, למשל, היה את המהלך הזה של שינוי תפיסה ללבנים, אני זוכר שאז אם אמרת שף, אז בנגלה הראשונה עוד הייתי ברמת הגולן, עוד לפני הבר יין, היה איזה מהלך שקראנו לו קיץ לבן, להיכנס למקומות הבולטים בתל אביב, לחוף מציצים, ולמזוג יין לבן.
כן.
עם קרח, כמו שצריך, מול השקיעה, כי זה מה שמתאים. ואז היה מהלך מאוד אמיץ של השיווק דאז, לקחת אמרלד ריזלינג ולהפסיק אותו. ולעשות ריזלינג לבן, ולנטוע גבורצטרמינר בישראל.
זה באמת הזדמנות להגיד ולעשות איזשהו ישור קו, שאין שום קשר בין אמרלד ריזלינג לבין ריזלינג. ריזלינג זה ענב יבש שמביא נות חומציים טובים, כיפים, שמקררים לנו את הגוף כמו שצריך, וללא טיפת מתיקות. רוב הריזלינג אינה מתוקים.
זה יכול לצאת, אבל התחושה בפה, אגב, המתיקות לפעמים היא מאוזנת בחמיצות, בהגדרות טכניות.
כן.
בישראל, 5 גרם לליטר, מוגדר חצי יבש, שזה יבש בעולם היין, זה ההפך ממתוק. יש יינות שמגיעים אלינו מאוסטריה, ומוגדרים שם יבש, מגיעים לישראל, מקבלים על הטיקט חצי יבש, כי יש להם 7, אבל לעולם לא תרגישו שהם מתוקים, בגלל שהם כל כך חומציים, שהחומציות מאזנת המתיקות בפה.
על הלשון הם לא מרגישים מתוקים אחד. תגיד, כשף אך לא כרגע מבשל במטבח מקצועי, עם איזה אוכל אתה אוהב את היין הזה?
אני אוהב את האוכל שלי נע כמעט תמיד, וזה אומר דגים נעים מכל הסוגים, חומציות, לימון, כל מה שאפשר להוסיף, כוסברה, שמן זית, סוביניון בלאנים, מפה עושים זה מה שאתם רוצים.
אתה אומר, מנות קיציות ליין קיצי.
כן.
נפלא.
יש לי שאלה, אמרת לשתות עם קוביית קרח בתוך הכוס יין הלבן מול השקיעה בים. אז אתה
הוא
דוגל?
אמר יין עם קרח, אני בדיוק באותה נקודה לא הבנתי אם הוא מתכוון לשים את היין בין שמפניירה עם קרח, או...
לשים את הקרח
אתה מדבר
ביין.
ממש לשים קוביית קרח בתוך הכוס של היין?
כן, אני אגב, יכולים לתפוס אותי באירועים, לוקח מהשמפניירה את הקרח מתוך המים, מים, הוציא אותו עם היד, הכנסת אולי יין שלי, כן. כי היא קצת התחמם, בדיוק היינו בקרמים לפני יום יומיים, והיה חום אימים שם.
כן, לא הרגשתי.
לא, היה, כי הבלקנו מזגן באזור שלך.
ביום הכי חם, כאילו, בצפון.
89 מעלות פלוס.
בצלנו כחולים.
לשים את הקרח בפנים. ואגב, מבחינתי גם לשים סודה בפנים, ולעשות שפריץ,
כן?
ולשתות כן? יין.
בכיף. אין בזה חילול הקודש, דילול טעמו של היין.
מה שטוב לרומנים, טוב גם לנו. והוא חיפאי, הבחור, אתה חיפאי במקום?
כן.
נו, החיפאים הרומנים, מה לעשות? הם בכל חמרה שלהם, הם שותים יין עם סודה.
הבנתי אותך.
אבל את השפריץ, גם האיטלקים המכובדים בצפון איטליה שותים שפריץ, אפרול שפריץ או יין שפריץ. בואו נבדיל בין המקום שאנחנו שותים יין כדי ליהנות, לבין המקומות שהם אנחנו הולכים למוזיאון, וזה נגיע לזה בסוף הפרק גם.
יפה. אז קיבלנו איתר לשתות את היין בצורה כלילה, וזה אומר, לוקסוש...
הגיע הזמן להיסטוריה.
אני מקשיבה.
בוא נפתח את הספרים.
אתה לא מבין איך הקפדתי לא לקרוא שום דבר מרוב שרציתי שתרתק אותי, או במילים אחרות שאתה תדבר, ואני אשתה יין.
זה... אני מציע
ש... לא יודע אם שמת לב איך הפרק בנוי היום, אתה מדבר, אני שותה.
אני מציע שתקחי צעד קטן לאחור, כי הכוס שלך מתרוקנת, ויש עוד הרבה עינות לטעום.
בבקשה.
עשינו עכשיו ממש פרק על גפן, שהגלגול שלו באמת זה הפרק הזה, אז הקפדנו כמה שפחות לדבר על יין, עכשיו אנחנו מקדישים את הכל רק ליין. וההיסטוריה של היין, או התרבות של היין...
כלומר, אתה לא מדבר עכשיו על היסטוריית הגפן, אלא היסטוריית היין בלבד.
שהם לאו דווקא רחוקות אחת מן השנייה.
מן הסתם.
אבל עדיין טיפה שונות. אז... אנחנו אמרנו על הגפן, הוא מגיע מאזור טרנס-קווקזיה או גיאורגיה, מלפני בערך 10,000 שנים. היום אנחנו מדברים ספציפית על היין, והעדויות הקדומות ביותר לייצור יין הם מסין.
לא.
מלפני 9,000 שנה, הסינים יצרו יין שהיה מורכב גם מענבים מוצסים, וגם מאורז מוצס.
חידשת לי.
אבל בגלל, כן.
מה? היה שם ענבים?
היה שם ענבים ואורז. אנחנו מדברים על 9,000 שנה אחורה, עכשיו... ענבים לא גדלו באזור הזה, תכף אני אתייחס גם לזה.
אז אם הם לא גדלו, איך הם הכינו מהם יין?
בדיוק. שאלת שאלה יפה מאוד.
השאלות שלי מעולות.
אני מיד אגיע לזה, אבל הסינים ערבבו יין עם כהל אחר. ההיסטוריה הראשונה בעצם של יצירת יין מענבים 100% מגיעות מאזור גיאורגיה או ארמניה, יש שם את העדויות הקדומות ביותר באמת, גם של גידול הגפנים וגם הכנת היין, פחות או יותר מלפני 8,000-8,500 שנה, מצאו שם כדי חרס עתיקים, שהשתמשו בהם לאחסון יין, ובדיקות שעשו לאותם כדי חרס, הראו שהוסיפו ליין בכוונה כל מיני חומרים אנטי-בקטריאליים טבעיים, כדי לשמר את היין.
באמת?
זאת אומרת, באמת, ידעו מה עשו, ואנחנו מדברים על 8,500 שנה.
אין, האדם מהרגע שהוא קיבל תבונה, רצה למחוק את התבונה ולהיות שיקור.
למה לא? עכשיו, עובדה יותר מעניינת, שגם באיראן, בהרי זגרוס, מצאו כדי חרס לאחסון יין, בני יותר מ-7,400 שנה, ולמה זה מעניין? כי זה מתחבר לשאלה שלך, איך היה יין בסין? גם באיראן לא גדלים גפנים. וזה גורם לנו להסיק שכבר מלפני 8,000-9,000 שנה, היין היה סחורה נחשקת, שאנשים פשוט סחרו בה.
על דרך המשי.
אותה, על דרך המשי, או בכל מקום, אנשים רצו את הסחורה הזאת, וקנו אותה, וסחרו בה, וזה מאוד מעניין, כי אנחנו מדברים פה על תקופת האדם הקדמון כמעט.
מה שמעניין אותי בעניין הזה, האם הם הובילו את הענבים כמו שהם, או שהם קודם שחטו אותם ואז הובילו אותם.
הם הובילו את הענבים כמו שהם, ואת היין ייצרו במקומות שם נמצאו הקדים.
זה לוקח המון זמן?
כנראה זה היה שווה להם. אזורים קרים, okay. זה הצפון של אסיה, אז זה החזיק מעמד. עכשיו, גם ביוון, גם בסיציליה, יש עדויות לשתיית יין מלפני 6,000 שנה. אני שם את זה רגע בצד, חוזר ליבשת, כי אנחנו מגיעים למצרים העתיקה, בערך בתקופת הברונזה, אנחנו מדברים 5,300 שנה אחורה, כנראה שהם הכינו את היין שלהם מענבים שהם יבאו מארץ כנען.
אנחנו,
שזה היוש. שזה אנחנו, היי! ובהרבה קברי פרעונים מצאו גם כדי יין וגם מירוגליפים שמעידים שהיין הוא מתנה לפרעו, לקחת איתו בהמשך הדרך שלו, אולי להציע לאלים כדי לשפר את המעמד שלו, אני לא יודע, בעולם של אחרי המוות. היוונים והרומאים נורא אהבו את היין, הם אהבו אותו כל כך שהם פשוט... החליטו שיש אל, שכל התפקיד שלו זה לדאוג ליין, לדאוג שיהיה שמח.
שלום דיוניסוס.
דיוניסוס או בחוס.
כן, אנחנו אגב, אם אתה זוכר, דיברנו על דיוניסוס במקור המילה יין, שכנראה המילה יין נובעת מהשם שלו בסופו של דבר, יוניסוס.
המסחר הגדול ביותר של יין קורה כנראה בזכות הפיניקים.
עוד פעם הם?
שדיברנו עליהם ממש בפרקים הקודמים.
גם בתמרים וגם ברימון.
נכון. הם היו תרבות שמאוד הייתה דומיננטית פה בארץ, ותרבות סוחרת, והם כנראה אחראים להתפשטות הענבים לעולם, מהאזור שלנו. הם ייצאו אותו לכל מדינות הים התיכון, מקרטים, צפון אפריקה, סיציליה, סרדיניה, ועד לטנג'יר. הכל הפיניקים. ואיך יודעים את זה?
איך?
לפני 30 שנה בערך, חוקר בשם רוברט בלארד.
יופי, הלך עוד נוירון, תמות.
I just googled רוברט בלארד.
הוא מצא שני ספינות תרופות פיניקיות, ששימשו למסחר ביין שטבעו בשנת 750 בערך לפני הספירה.
אבל מי סופר?
שהמטען של היין שלהם עדיין שלם. הפיניקים הגנו על היין מפני חימצון, הם שמו שכבות של שמן זית וחתמו את החביות בשרף של עץ אורן,
כן.
והיין הזה השתמר 3,000 שנה.
טעים?
אני לא יודע אם הוא עדיין שתי היה ברמה הזאת, אבל ברמה של עדיין היה אפשר לקחת את היין הזה ולנתח.
לא מבינה, מצאו את היין, אף אחד לא תעד את הטעימה שם, להגיד טעים לא טעים?
לא, אני לא חושב שתו אותו, אני חושב ששמו אותו מתחת למבחנה וחקרו אותו.
סדר עדיפויות של אנשים.
כן, לשתות משהו בין 3,000 שנה או לחקור אותו, ממש לא הגיוני.
שונה.
נחזור לרומאים, הם אלה שכנראה גילו שאם שורפים...
באיזה שנה אנחנו? עוד כמה זמן זה נמשך ההיסטוריה?
זה קצר, אבל ככל שאת מפריעה לי יותר, זה יותר ויותר ארוך. כי נגיד, הפיניקים זה פה, ואני לא מצליח להגיע לסוף, אז אולי כדאי שתסתמי אותו.
פשוט אפרת נזכרה בשיר האהוב עליה ששלום ארצי רוב הזמן את אשתי.
כן.
תשתי.
איפה אנחנו?
אני חוזר לרומאים, אפרת.
כן.
הם אלה שכנראה גילו שאם שורפים גופרית, או נרות מגופרית, בתוך כדי היין הריקים, אז הם נשמרים טריים, הם לא מחמיצים.
כן.
כנראה בגלל זה עד היום מוסיפים גופרית לחלק מהיינות, לעזור בעמידות שלהם. וכנראה שהרומאים הם אלה שהפיצו את זה באמת לאירופה, לכל האזור הצפוני.
אין עליהם.
והביאו את זה באמת לארצות שהיום מתמחות. בייצור של יין.
אבל מה פה? בכל הסיפור הזה, אנחנו כמובן שמים שנייה בצד את כל ההיסטוריה של היין פה בארץ ישראל, כי דיברנו על זה ארוכות מאוד בפרק הגפן, אז אם אתם רוצים לדעת את ההיסטוריה הזאת, לכו לפרק הגפן. סליחה שהפרעתי לך שוב, אתה יכול להמשיך.
אז זה על קצה האצבע, באמת ההיסטוריה של היין, אנחנו יודעים שמה שקרה באירופה זה שבאמת הנצרות היא זאת שהפיצה את היין, the blood of Christ,
כן.
כל המיסה של יום ראשון בבוקר, אז היא מאוד קידמה את היין, והתייחסה אליו מאוד בכובד ראש, ואפילו הנזירים הם אלה שהיו באמת אחראים לגדל את היינות.
Mm-hmm.
אז זה פחות או יותר ההיסטוריה העתיקה של היין.
והמרתקת עד מאוד, וואו. טוב, אתה יודע, אנחנו תוכנית שקודם כל מקדמת חקלאות מקומית. אז חשבנו שהרעיון הראשון היום צריך בכלל להיות הבסיס לעובדה שהיין, והרבה פעמים שוכחים את זה, זה תוצר של גידול חקלאי. זה בסופו של דבר הבקבוק עם כל העבודה שבו וכל והתוויות והמאמץ השיווקי והכל, בסוף 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 אנחנו מדברים על חומר גלם שגדל כאן על האדמה, ואנחנו מתקשרים לתמיר כהן, שהוא הקורם של כרם יונתן, של יקר ורמת הגולן, שהיינו בכרם הזה ממש לפני כמה ימים.
ועשינו בכרם סיור של טעימות של אותם ענבים,
כן.
שמאזנים שלהם מייצרים טעינות, זה מאוד מעניין.
זה נורא כיף, אני עכשיו יש לי את הענבים האלה במקרר, ואני כל פעם מנשנשת לי קברני סוביניון, ומלבק, הקברני, אגדה,
כן.
גם אמר לא, כולם טעימים.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום, תמיר, מה שלומך?
בסדר גמור.
אנחנו ממש בפתיחתו של הפרק, והיה לנו מאוד מאוד חשוב לדבר על התפקיד של הקורם. אנחנו תמיד מדברים ביין על היינן, אבל היין מתחיל את כל דרכו בקרם בסוף, באדמה.
אצל החקלאי.
זה מתחיל בכלל בחיבור של לרצות לעסוק בדבר הזה, ואני עוסק בחקלאות כבר הרבה שנים בכל מיני תחומים, אבל בעיקר בקרם. אני חושב שמה שהכי מלהיב אותי, מעבר לצמיחה וכל המילים היפות שאנחנו אוהבים לתאר בעבודה חקלאית, זה שבעצם כשמגדלים יין, אפשר ללוות את המוצר שלנו בעצם עד השולחן או עד המדף בסופר. אני יכול ללכת בסופר ולהגיד, חבר'ה, זה שלי. אתה מגדל תפוזים או חסה, רגע שזה עולה למסעית, זהו, זה כבר נעלם. אין לך קשר עם זה. אותי זה מאוד מרגש להגיד לאנשים, זה שלי, זה משם. אז זה באספקט הרומנטי.
אספקט הרומנטי. אוקיי, אז דיברנו על האספקט הרומנטי, ופרקטית, מה עושה הקורם? קם בבוקר, נוסע כל יום? כל יום אתה מגיע לכרם? צריך להיות בכרם כל יום?
בכלל צריך להיות כל יום בכרם. סיפרתי לכם כשהייתם בכרם על כל הטכנולוגיה שאני משתמש בה, והמון חיישנים ולוויינים ותמונות ומפות, ואת הכל אפשר לראות באינטרנט מהבית, אבל אי אפשר לנהל את הכרם מהבית, כי תמיד 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 צריך להשלים את הדאטה שיש לנו במראה עיניים.
אוקיי.
יש חיישנים שיכולים להראות מצב מסוים, וכשאתה מגיע לקרם, אתה אומר, רגע, זה בכלל לא זה. גפן נראית מאוד שמחה וצועלת, ואין צורך לעשות את מה שחשבנו שצריך לעשות. ולהפך.
שזה מקסים, בסופו של דבר אתה אומר, החקלאות המסורתית כאילו מנצחת את כל הקדמה והטכנולוגיה.
אנחנו מזמן לא בחקלאות מסורתית, אבל הנוכחות והערנות, והשלמה של המידע שלנו על ידי העיניים והחוש המישוש, דברים שאנחנו רואים, הטעם באיזשהו שלב, זה מחייב המציאות. אי אפשר להסתמך רק על הטכנולוגיה, אנחנו עוסקים במקצוע העדין הזה.
אני תמיד שאני מדמיינת קרם, אז בראש שלי זה פשוט דונמים על גבי דונמים של אותם ענבים, קברנה סוביניון, אומר לא, ופתאום הגענו לקרם שיש בו גם קברנה סוביניון, גם מרלו, גם מלבק, וגם עוד זנים נוספים. איך זה עובד? זה הגיוני כאילו, כלכלית כאילו, ככה שזה יש, יהיה כזה ערבוב של ענבים באותו קרם?
זה בהחלט הגיוני, אנחנו נחלק את זה לכמה. אני מגדל בקרם יונתן 11 זנים שונים של ענבים.
וואו.
הם כולם אדומים, כי זה מה שהכי מתאים לגובה שלנו מעל פני הים, למבנה הקרקע, ולאקלים כמובן, מקומם של הענבים הלבנים באזורים אחרים.
Mm-hmm.
עכשיו, כשהחלטנו שאנחנו רק בענבים אדומים, אפשר להתפרס על הרבה מאוד זנים, ואנחנו יודעים לעשות את הכל. בסוף זה קרם גדול, ויש הרבה מהכל. ואנחנו גם רואים שיש תוצאות שונות בין קברנה ביונתן, לבין קברנה באלוני הבשן, וקברנה במקום אחר, וגם לגבי זנים אחרים.
Mm-hmm.
אז סגנון היין מושפע מזה שאנחנו מגדלים באזורי יין שונים.
למעשה הרזולוציה היא הרבה יותר צפופה מזה, כי כשהיינו אצלכם בקרם והלכנו לאורך שורה של גפנים, אמרת לנו, תתאמו את הענבים פה, תלכו 20 מטר, תתאמו את אותם ענבים, אותו זן שם, ותלכו לסוף השורה ותתאמו אותם, ובאמת זה טעמים שונים.
כן, היו הבדלים מהותיים.
נכון, זאת ההתמודדות הכי גדולה וקשה שלי. יש שונות בכל חלקה וחלקה, בגלל הקרקע, בגלל מפנה לקשש, בגלל הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם. והעבודה שלי היא למפות את השונויות האלה, ולדעת לטפל בהם במהלך העונה כדי למזער את השונות. כמו שטעמתם, אי אפשר להעלים את זה לגמרי, אבל בסופו של דבר, חלקות שבהם יש שונות קיצונית, אנחנו יודעים לבצור רק חלק מהם, ולהפנות אותם מחלים שונים ביקב, ואחר כך גם אולי ליינות אחרים.
אז אני רוצה רק לחדד למאזינים שאולי לא מבינים, כי אנחנו לא מצליחים להבין בתור אנשים רגילים שלא חיים את זה, מה באמת, איך יודעים, למה יש הבדל בין תחילת השורה לסוף השורה. אז עודד, כשהיינו אצלכם, תיאר את זה הכי טוב, הוא אמר, לגפן יש שורשים מאוד מאוד ארוכים, דמיין שפה באזור הזה יש איזשהו סלע, 3 מטר מתחת לאדמה שאתה לא רואה, ומגיע פחות מים, ולכן יש הבדלים בטעם, כי הגפן מקבל פחות מים.
זאת אחת האפשרויות, בעיקר זה נובע מרכב הקרקע, ממבנה הקרקע, והקלטות וההתפתחות של הגפן במהלך השנים. אנחנו מנסים למזער את זה, יש בדיקות ומיפוי לפני הנטייה, מנסים להתאים זנים מסוימים לקרקע מסוימת, אבל בסוף, כמו שראיתם, יש את השונות הזאת, אנחנו יודעים גם לשלוט בה, או לפחות משתדלים.
תגיד, למה הבציר תמיד כל כך מוקדם בבוקר? למה צריך...
או בכלל יש גם בציר לילה.
יש בציר לילה, כן, למה?
למה, מה רע באמצע היום?
מה רע בשעון מעורר ב-8 בבוקר?
הייתם היום בחוץ? ניגשתם מה הטמפרטורות בחוץ?
לשמחתנו לא. רוצה לספר לנו מה קורה שם?
אז אני כן הייתי, והיום בצרנו חלקה...
כלומר, זה נובע מהרווחה של הקורמים? זה לא נובע ממה שהכי טוב עבור היין?
לא. זה נובע גם מרווחת הקורמים והעובדים,
okay.
אבל לא רק. אנחנו צריכים לעשות משהו ב-45 מאות, אנחנו נעשה אותו, עדיף שלא. אבל אנחנו בהחלט מעדיפים שהרי ייבצר מוקדם בבוקר בטמפרטורות הנמוכות, ויגיע אל היקב כאשר הוא עדיין קר, ואז אנחנו מונעים התפרקות של הפרי או תחילת סיסה בתוך המחלים או על המסעית, לפני שהגענו ליקב. לכן אנחנו רוצים טמפרטורות נמוכות ככל האפשר.
אוקיי, שאלה האחרונה שמאוד מסקרנת אותנו, בוא נדבר שנייה על הממשק שלך מול היינן, מול ויקטור שונפלד במקרה של יקב רמת הגולן. ההחלטה מתי לבצור, איך נעשה הדיאלוג הזה, המפגש הזה?
הדיאלוג הזה, חוץ מויקטור שונפלד, יש עוד חמישה
עניינים
מאוד חמודים ומוכשרים ביקב, וגם הם חלק מתהליך קבלת ההחלטות הזה. אנחנו מתחילים לדגום את הפרי שלנו בחלקות בערך מאמצע יוני, שהפרי עוד כמעט לגמרי ירוק, ואנחנו חוזרים לכל חלקה כמעט כל שבוע, ובודקים עשרות בדיקות, למעט הבריקסים המפורסמים שכולם מדברים עליהם, אנחנו בודקים עוד הרבה מאוד פרמטרים. יש לנו מיני מעבדה ביקב, ואנחנו עושים את כל הדאטה הזה לכל חלקה. כאשר אנחנו מגיעים לבריקס מסוים, הבדיקה הזאת הופכת להיות דו-שבועית, ולפעמים גם כל יומיים. וזה מדליק אצל היננים נורה, שאומרת, אנחנו צריכים לבקר בחלקה הזאת, היא מתקדמת. בדרך כלל ויקטור יבוא ויבקר בחלקה, יסתכל עליה, יסתכל על... לפני הפרי, איך הנוף נראה, האם החלקה הזאת מסוגלת להחזיק עוד כמה ימים או שבועות, או שהעלים שלה כבר צהובים ולא מסוגלים להביא את הפרי להבשלה. עד כאן תיארתי את החלקים שלו. יש הרבה דברים שקורים בשטח, מאחר ואני נמצא בקרם כל הזמן, ושאני מעלה, אני אומר, תראה פה הפרי מתעמק, ופה זה נראה יותר טוב, פה זה נראה פחות טוב, ואני צריך לטפל. יש דיאלוג קבוע, יומיומי, שבו אנחנו מעלים את מה שאנחנו רואים בעקב, למעט הבדיקות השוטפות שנעשות.
טוב, תמיר כהן, תודה רבה שפתחת לנו צוהר לעולמם של הקורמים.
המון תודה.
תודה לכם.
נמשיך לשתות את היינות שלך.
לחיים,
ושיהיה בציר מוצלח כל כך, ואם אפשר קצת פחות חם, כי תדע לך שאני 45 מעלות עד לא מזמן, חשבתי שזה זווית של פילאטיס, עד שהגעתי לכרם לפני יומיים.
אני מקווה שזה ייגמר
בעוד כמה ימים. אמן, תודה רבה.
יאללה ביי.
יאללה,
עודד,
כן.
יש לנו משהו ורדרד בקוס, בוא נדבר על זה, מה זה? מה, אי אפשר להעביר את התקופה הזאת בלי לשתות רוזה?
כנראה שלא.
אני מאוד אוהב רוזה.
אני חולה על רוזה, אבל פתאום זה נהיה שכולם שותים רוזה.
נכון.
I live for רוזה.
אז קודם כל כולם חזרו לשתות רוזה, כרגיל בעולם היין בגלגולים, פעם היה לנו מתאוס רוזה וכל מיני דברים כאלה מתוקים, אז כולם חשבו שזה מתוק וכולם שתו בנתניה רוזה מתוק, ועכשיו שותים רוזה יבש ואלגנטי. כן, דווקא נזקוף לכל תרבות הברנג'לינה עושים רוזה בצרפת, ו...
אחלה רוזה הם עושים.
אחלה רוזה.
אגב, מעניין של מי היה יקב אחרי שהם התגרשו.
אה, לא בדקתי.
של ברדו של אנג'לינה.
הם חוזרים, שמה?
לא.
יש קאמבק?
ככה אומרים.
מה?
כולל 90, 210 וחברים, אז כולם חוזרים.
הכל עכשיו רטרו.
הקורונה הרגה אנשים, כן.
אוקיי.
אז הרוזה הזה הוא הרוזה היבש שלנו, נקרא לזה הגבוה, סדרת ירדן, הסדרה הגבוהה שלנו, כי היה לנו רוזה עם יותר לשתייה יומיומית, וזו שאלה מעניינת בכלל מה זה אומר, כי... כן, אם נדבר, בסוף אנחנו פה עוסקים בחקלאות ובצורך של השוק, והשוק התחיל לשתות רוזים איכותיים, אלגנטיים, נעימים, מעניינים, חדים, ומה זה רוזה בכלל? זה יין בצבע ורדרד, אבל זה בעצם יין כמעט לבן שעשוי מענבים אדומים. כי הצבע נמצא בקליפות.
כלומר, יינות אדומים, אבל טכניקה של לבנים.
בדיוק. זאת אומרת, האמיץ, אם הייתם בקרם לפני כמה ימים, כשמואחים ענב גם אדום בפנים, זה שקוף לגמרי. הצבע נמצא בקליפות, ואז אנחנו יכולים להשתמש בו. אגב, האמריקאים, כמו כל האמריקאים, רצו לעשות שינוי מהיר כשהם נטו בקליפורניה מלא אדום, כי זה מה שדיברו, פתאום רצו לשתות לבן ובשביל הכיף, אז הם עשו רוזה, ממרלו ומקברנה, מי שזוכר את הבלש, קראו לזה פעם.
זה יוצא רוזה מאוד כהה, לא?
זה תלוי כמה זמן אתה שם. יש כל מיני דרכים להפיק את הצבע, ואז אתה משחק על המשחק. אתה משרה את הקליפות טיפה בתהליך של הציסה, ואז הוא מתחיל להוריד צבע, אתה משאיר אותו אחרי, אם לפני, זה הכל משחק, אבל הם גם משאיר אותם.
אז בוא נדבר באמת על התהליך הזה, מה שקורה בתוך היקב כבר בייצור. לוקחים ענבים, מואחים ענבים, מציסים ענבים, כן. ואז מתחילה איזושהי פעולה של להביא מיץ לרמה האידיאלית של איכויות יין, טעימה של יין, ארומות שמתפתחות בו. ספר לנו שנייה על התהליך הזה, ומה עושה היינן בתוך היקב עצמו כבר, כשהענבים הגיעו מהיקב לתוך המפעל?
אז אם נדבר על מערכת בגודל שלנו, ואני חושב שיקב רמת הגולן הוא ממש, אפשר לחלק אותו, אפשר להסתכל עליו לפעמים ולהגיד, רגע, אתם עסק מסחרי או שאתם איזה מעבדת מחקר? אתם אוניברסיטה ליין, באמת, מגדלים המון סוגי ענבים, השאלות שנשאלות באגף היין הם כאלה. ואם דיברנו לפני רגע עם תמיר הקורם...
זה נורא נורא הגיוני, סליחה שאני קוטעת אותך, בכזה עידן שאנחנו כאילו... מי כמוני מקדשת את היצרנים הקטנים, אז פתאום יש איזושהי ציניות כלפי גופים גדולים, ופתאום אומרים, רגע, המניעים פה זה באמת מסחר, זה יותר שיווק, האם יש פה רומנטיקה בכלל כשאתה נכנס למסות כאלה גדולות?
אז אני חושב שזה אולי משהו ש... יכול להיות שאפילו נקרא לזה בישיבות כאלה, הנהלה סוערות, אתה יכול לראות את הפערים בין, אבל השיווק רוצה יין כתום, והעינן אומר, חברים, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני עושה את זה ברצינות, אני חוקר את זה, אני עושה את זה, זו חקלאות, אני שוטל 3 שנים, 4 שנים בציר, אני מנסה עם מה שיש לי ביד, אני אביא לכם יין כתום טוב ואיכותי בסטנדרט שאני יכול להציג לכם בעוד 8 שנים. איך זה מסתדר עם טרנד? זאת אומרת, זה לא, בוא נלך לגידון מעלה עלה, ותשתה לי עכשיו יוזו אולי קצת יותר, אבל תשתה לי עכשיו את הזרעים האלה, כן. ואני יכול. ולא בזלזול, זה פשוט תהליכים הרבה יותר איטיים.
עד שהגפן מניבה, ועד שאפשר לצאת מזה יין.
עד שהגפן תעני, ועד שבכלל תבין אם היא רלוונטית לפה. ועד שמזה, אתה תעשה כמה ניסיונות, על כמה זנים, כי אוקיי, נגיד יין כתום, בואו נעשה למי שלא יודע יין כתום, להבדיל מרוזה, זה בדיוק הפוך. זה יין שלוקחים ענבים לבנים, משאירים את הקליפות, מקבלים קצת צבע כתום. אבל מאיזה זנים? בואו נעשה את זה מגבורץ, משרדונה, מסוביניון, מכזה שנמצא בגובה הזה או בגובה ההוא. יש לנו ממש מחולה ביקב ששם אני אקרא לזה עובדים העניינים בניסיונות שלהם, כי אנחנו גם יקב קשר והעניינים בפועל לא נוגעים בתהליך ייצור, אבל אנחנו גם יקב גדול. שף של מערכת גדולה, הוא לא יושב וקוצץ עגבניות. אז הוא מטפל בהמון דברים. במעבדה הזאת הם עושים דימיג'נים, זה הכלים הקטנים של 5 ליטר של ניסיונות. והם עושים מעל 200 כאלה בבציר. מי הניסיונות שהם נטו, אנחנו כרגע חוקרים איך לעשות רוזה גבוה, ועד ניסיונות של העינן הזה, הוא רוצה לבדוק משהו. ואולי הוא יביא את זה לעינן הראשי בסוף שנה הבאה, ויגיד לו, תתאם, בוא נבדוק. וכל הזמן ממשיכים ללמוד, וכל הזמן ממשיכים לשנות. וזה מצד אחד השמרנות, ומצד אחד החדשנות. נכון שאם בשנים הראשונות החדשנות הפילה פה את הזה ושינתה פה את המציאות, כי התחלנו מאפס ובא יקב שפתאום עשה את הדברים האלה, היום אנחנו נראים קצת צעד אחורה, ופה המקום של הקטנים הנהדרים שעושים את הדברים, להזיז את הסירה הקטנה, זה מהיר, ויש יקבים קטנים שעושים דברים מעכשיו לעכשיו מקסימים, ואצלנו בתהליכים היותר גדולים והשמרניים זה בא יותר באיטיות, אז הנה אנחנו הצטרפנו לטרנד הרוזה הגבוה, באיחור נקרא לזה של 6 שנים. כי זה הזמן של יקב בסדר גודל של רמת הגולן, לוקח לעשות במשך 5 בצירים, בכל בציר משהו כמו 4-5 ינות רוזה, מזנים שונים, ממקומות שונים, ניסיונות, בדיקות, טעימות, עד שאנחנו אומרים, את זה אנחנו מציגים בסדרת ירדן שלנו.
ומה תפקיד הינן בתוך כל הסיפור הזה?
כמובן זה תלוי בין גודל היקב, ינן בגודל יקב קטן עושה הכל. אצלנו זה מתחיל מההתחלה, הוא מנהל, הקרמים הם בניהול, כמו שאמרנו, עד החקלאי, קוראים לזה מחלקה לגידול יין, אפילו לא מחלקה לגידול גפן, והיא באחריותו. שהוא הולך לכרם, הוא נותן הנחיות, לא לפי טעים לי, לא טעים לי, הוא כבר יודע מה שאנחנו כהדיוטות הסתובבנו בכרם, יכולים להגיד טעים לי, לא טעים לי, הוא כבר יודע להגיד, אחרי 4 בצירים, זה הארומות והטעמים, זה מה שהופך לשם. ולכן אני צריך 1, 2, 3, כי זה לא כמו פרי שאני אוכל, וזה ישיר לי, יותר מתוק לי, יותר חמוץ לי, או מה יש פה. זה משהו שהוא יודע להגיד, אחרי תסיסה יקרה כך וכך. העיננים תואמים תסיסות מהרגע שמתחיל התהליך כל יום. הם בודקים שהאלכוהול עולה, שהתסיסה קיימת, זה נשמע כיף, זה לא טעים, זה מריח רע, והם תואמים, יש לנו 450 מחלים. בשיא הבציר הם תואמים 450 מחלים, לפעמים 3 פעמים ביום, והם כל הזמן רצים על זה. אחר כך יש את התהליך שנקרא לזה הקומפוננטים, שכבר הפכו ליין, ואז ממש עושים טעימות עברות. בשלב הזה, העיננים לא יודעים מה זה. הם יודעים שזה מרלו. אוקיי, ויש לנו, נגיד, נבצרו 60 חלקות מרלו שונות ברחבי הגולן, ולפעמים, כמו שתמיר אמר, בין שורות זה חלקה נפרדת ייבצר, ויוצס בנפרד, הם מתחילים לדרג. זאת אומרת, אוקיי, זה מרלו שהגוף שלו הוא קל יחסית, ואנחנו נעשה ממנו מרלו צעיר, או נכניס אותו לאיזה בלנד צעיר. אוקיי, הוא ילך לתוך החרמון אדום. לעומת זה, המרלו הזה מאוד מרוכז ועשיר, וצריך להכניס אותו לתהליכי התיישנות בחביות, שזה בקצרה ממש, תהליכים בקטריאליים, כמו שקוראים נקניקים לגבינות. קצת חמצן, מאוד עדין, טמפרטורות מבוקרות, ובואו נתחיל לראות מה קורה. החומצות, מה שאמרנו שאסור להגיד בפרק הזה, החומצות הטניניות מתחילות להתפרק, ועוד ועוד ארומות מתחילות להתפתח, וכל הזמן עושים לזה טעימות, ומקבלים החלטות בצמתים. אוקיי, זה יוצא עכשיו מהחביות, והולך להיות פה ושם, כן בלנד, לא בלנד, זה ממשיך, זה נשאר,
וואו.
כל הזמן תהליכים כאלה, בהתאם לזנים, לעינות, יכול להגיע בעינות קצה, לטעימה עיוורת שבה אומרים העיננים, וזה לא אחד, זה 7, והם עושים על זה רשמים, אוקיי, תראו, היום טעמנו סירה, הסירה הזה הוא יוצא דופן, הוא אחר.
כן.
והוא יהיה, קוראים לזה קרם יחידני, זה כבר קצת ללכת לאירופה.
אני זוכרת את זה, אני זוכרת, אני מנויה לי על השולחן שנים, ואני זוכרת לקראת המילניום, שהיה את הקצרין, לדעתי זה ה-99, אם אני זוכרת נכון, שדיברו, או 99-98.
99 לא היה, קצרין, יין קצרין?
כן.
קצרין 2000, והוא יצא ב... נכון.
נכון.
אבל את זוכרת נכון, כי בהשקה של קצרין 2000 יצאו...
דיברו על זה שזה הולך להיות יין גדול, ומכרו ארגז של 6 בקבוקים, או 12 בקבוקים, ואמרו, ואת זה תשמרו, זה הולך להיות יין גדול. ואני זוכרת עצמי, ילדה בת 25, אומרת, איך הם יודעים שאת היין הזה, עכשיו צריך לשמור 20 שנה, ולשתות אותו בגדולתו.
ולכב רמת הגולן נפל בחלקו הזכות בגלל התהליך הזה לעשות הרבה דברים שקרו פה פעם ראשונה ושינו תפיסות. ב-83 הקימו והתחילו לעשות פתאום קברנה סוביניון וסיווניון בלן יבשים איכותיים אחרים. בציר 90 התקבלה החלטה שאגב אז ויקטור שונפלד שמאז הוא העינן שלנו הוא עוד היה בכניסתו.
ג'וניור.
פיטר סטרן היועץ האמריקאי.
פרח יעיננים.
צוער.
בגמרי. והשיווק, אגב, תראו אותו, זה, אני, סליחה, ויקטור, שאני אומר את זה פה, אבל היום הוא נראה לכם איש כזה, והוא איש רציני, וזה, היה לו שיער ארוך, בחור אמריקאי שהגיע כמו איזה לגמרי.
אוקיי.
והם החליטו לעשות מה שנקרא יין איקוני, כשאתם מדברים על וגסי צילי, על כאלה, ולא בשביל... לבוא ולהגיד, ישראל מסוגלת לייצר יין, זה נשמע קצת, זה, אבל זה משנה תעשייה לעתיד. אנחנו, יש לנו את האומץ לבוא ולהגיד, אפשר לייצר פה יין איכותי ברמה גבוהה, עשו בלנד בורדולזי, ושמו יין, מכרו אותו בתיבות עץ, בעשרות דולרים, אנשים קנו כל מה שנגמר, ועד היום, בבצירים שהוא יוצא, זה היין היחיד, אני אקריא שתבינו את המושג של איקוני, זה היין היחיד שסוחרים בו כמו מניה. זאת אומרת, אנשים קונים את הכל בהתחלה, שומרים, מוכרים אותו בעתיד, במחירות פומביות, אפשר לפעמים למכור יינות כאלה במעל 2,000 דולר.
פשוט סחורה שעוברת מיד ליד.
זה רק הוא שם, לגמרי. כשהוא יוצא קונים את זה.
וכשיש לנו קונקשן גם. יש לנו
קונקשן. לחלוטין, הנה עכשיו יצא 2016, סדר לכם
כמה. אתה יודע, זה מקסים, כי אני זוכרת באמת ובדיוק כמו שהוא לא רצה לקנות לי את הדירה בתל אביב, ועד היום אני אוכלת לו את הראש הזה שהוא לא נתן לי.
כן.
אז גם את זה הוא לא קנה לי.
אבל לי היה סבא וסבתא בקצרין, תושבי קצרין היו יכולים לקנות אחד מתנה, אני קיבלתי את הקופסת עץ וסוש מן על הקסטות. אז זה היה
בקופסת.
יין ישראלי וקופסת עץ.
לא, אבל אני זוכרת שאני חשבתי שזה גימיק בהתחלה מילניאלי, כי לא הבנתי.
לא, ב-2000 הוא כבר היה הרביעי. ב-2000 הוא היה הרביעי.
זה יצא כאילו, אתה יודע, בגלל שזה התאים עם זמני המילניום, חשבתי שזה נכון. עניין של מילניום.
לא, אי אפשר ביין לעשות את הדברים לא בכזה אור. קצב. הם עובדים באמת מתוך תוכן. זה מאוד יפה לראות איך תוכן ואמת בשטח וזמן ארוך צריכים להסתדר עם טרנדים או שינויים,
כן.
ולהוביל אותם וללכת איתם.
אנחנו חוזרים לרוזה הזה. בוא תספר לנו אז מאיזה ענבים הרוזה הזה.
אז הרוזה הזה...
המאוד טעים הזה, שאני אגב... רוצה להתפלצן.
מה את מריחה?
אני קודם, נראה לי מישמישים ופרסקים ובעיקר מישמישים.
קודם כל מאוד אהבתי, כשהזנתי לפרק הגפן, את התיאור שלך על מה שרוני ססלוב עושה, באמת אבן יסוד בתעשיית היין, הדור השלישי נקרא לזה. כן. אבא שלה היה דור שני והיא דור שלישי, באותה תקופה שקמו עקבי הבוטיק, אז אבא שלה הקים חלק מעקבי הבוטיק הראשונים. אין נכון ולא נכון כמובן, וזה הכל ארומות וזה הכל זיכרון. אנחנו עושים את הרוזה הזה מטינטקאו.
זה זן שנתקלתי בו לראשונה אצלכם לפני יומיים.
אז אני נתקלתי בו בחורף כששלחתם את העלי גפן, וזה מעלי הגפן שהכי נהניתי לבשל מהם.
נכון, הם מאוד מאוד היו עדינים, גם אני מאוד אהבתי אותם. יקב רמת הגולן הביא טינטקאו לארץ, זה זן שעושים ממנו פורטים בפורטוגל וספרד. טוריגה נציונל וטינטקאו, יש לנו גם מה שקוראים לו טוטי, כי זה השני טי, ובשר לשאלה למה, הנה, למה יש אוניברסיטה, כששואלים, האוניברסיטה קיימת בגלל השאלה למה, למה? כי אנחנו רוצים לדעת. האם זה מקום נכון לעשות בו פורט? האם זה מקום נכון לגדל בו פינו נואר כמו בבורגון? אנחנו לא יודעים, אנחנו מנסים. אנחנו יכולים לגדל משהו 10 שנים ולא להוציא אותו. ועשינו 5 שנים ניסיונות על זנים שונים כדי להוציא רוזה שיהיה גם עם הירקרקות המתאימה, גם עם החמיצות, שלא יהיה too much tutti frutti כזה, וזה מה שיצא.
יפה. לחיים.
לחיים.
זו הזדמנות מעולה לדבר שנייה על עניין הטמפרטורה של היין.
אוקיי.
אתה יודע, זה תמיד נתפס כפלצנות. כאילו, יאללה, מה את עכשיו מדברת איתנו על טמפרטורה? אבל וואלה, כמו שאנחנו לא נהנה עם המרק לא חם מספיק, או כמו שנחזיר, לפחות אני מחזירה אספרסו שמתקרר לי על הדלפק, כי הוא הוגש לי באיחור, איחור לא אופנתי, מה שנקרא, ולא מתקבל על הדעת. זה בדיוק אותו דבר. בסופו של דבר, הרי הלשון שלנו מרגישה רק ארבעה טעמים בסיסיים, את המתוק, את המלוח, את המר ואת החמוץ. מעבר לזה, יש את האומאמי ואת הטעם השישי, ועוד טעמים שאנחנו מתחילים לדבר עליהם, אבל בגדול, רוב הטעמים מגיעים מהאף בכלל, מהארומות. והארומות של היין, כל ארומה משתחררת בטמפרטורה אחרת. ולכן, אם אנחנו נגיש יין אדום, למשל חם מדי, יכול להיות שהארומות שנרגיש, הן לא יהיו הארומות שאנחנו רוצים להרגיש אם הוא היה בטמפרטורה הנכונה. יכול להיות שפתאום הוא ירגיש לנו כמו איזושהי ריבה באף. ויכול להיות שאם נגיש אותו קר מדי, אז פתאום נרגיש יותר את האפיצות.
בינג.
ביפ. תודה ביפ. רבה. כי טמפרטורות גבוהות, בעיקרון הרי הן מגבירות את היכולת שלנו להבחין בטעמים, וטמפרטורות קרות מפחיתות את היכולת שלנו להרגיש טעמים, והטמפרטורה של היין היא מה שאנחנו רוצים שהצרכן הסופי ישתה בו את היין, בשביל שירגיש את הארומות הנכונות, הארומות שיגרמו לו להנאה הכי גדולה מהיין הזה. כלומר, אין בזה טיפת פלצנות בלצפות שמישהו ישתה יין בטמפרטורה נכונה. אז מה הטמפרטורה הנכונה?
שאלת השאלות.
יפה. כי לרובנו, מה לעשות? אין מקרר יין בבית. אני אגב מתה למקרר יין.
אני רק אגיד, כן? מקרר יין הוא הטמפרטורה הנכונה לשמור את היין. אין לו קשר לטמפרטורה הנכונה לשתות את היין.
מה זאת אומרת? האם אני לא יכולה לכוון את מקרר היין שלי ל-14 מעלות או 18 מעלות?
את יכולה לכוון כל מקרר למה שאת רוצה.
נכון.
בוודאי. מקרר יין מחזיקים בבית כדי לשמור יין.
אני לא יכולה לכוון אותו.
את יכולה. אם את רוצה להחזיק, אם יש לך גם מקרר כזה, גם מקרר כזה, הרווחת, אם את גרה בנדלן תל אביבי ואת גרה, אז את חוסכת מקום.
כן.
אבל יין שנשמר, מי שמחזיק מקרר יין, זה בדרך כלל אנשים שאוספים יין ולא שותים אותו הרבה, כי מספיק שאנחנו לא מדליקים את המזגן בתל אביב, והלכנו, נסענו לאיזה סאבלט לשבועיים, והרסנו את כל היין שהיה לנו בבית, אם הוא יין איכותי שצריך לשמר. אז אנחנו מחזיקים מקרר יין שמדמה תנאים של מרתף יין, של 8, 10, 11, 12 מעלות. אף אחת מהם זה לא האזור של שתיית היין. לבן פחות, אדום יותר, אבל את יכולה לשחק, אין בעיה. זאת אומרת, מקרר יכול לך להם ולאן שרוצים. אבל רוב האנשים שמחזיקים מקרר יין בבית, המטרה שלהם היא שימור היינות שלהם.
אבל בדרך כלל הם משומרים אותו כן בטמפרטורה שהיא נכונה עבור יין אדום.
היא לא נכונה לשתייה, לא, כי 12 בערך, 11-12 מעלות במקרר, ואנחנו שותים יין אדום
לבן?
לבן זה קצת פחות.
למה? בין 10-14 זה בדרך כלל בסדר.
אוקיי.
מסכים איתי?
יש טווח שלם.
יש טווח שלהם, בגדול בלבן.
לבן אנחנו נלך יותר, אני לבן רוצים מקרר רגיל. 5 מעלות, מקרר ביתי רגיל.
אוקיי.
לבן שותים, מקרר ביתי רגיל, 4-5 מעלות, כמו שתייה קלה, חומציות ופירותיות. כמו שאנחנו יודעים, תחממו כל משקמיץ תפוזים. זה לא נעים, המתיקות והחמיצות ישתלטו על הכל, אם הטמפרטורה תהיה כזאת. לבן שמים במקרר הרגיל. 11-12 זה כבר קצת חם מדי, אלא אם כן מדובר בשרדונה, מתיישן, שבלי כזה, משהו שכן אנחנו רוצים להרים, ואז אנחנו נדע לתת לו קצת יותר.
שהיינו רוצים להרגיש בו את הארומות קצת יותר, ואת הטעמים המורכבים קצת יותר. אז תלוי איזה ארומות,
בתנאי שהם לא סוביניון בלן איכותי שככל שיהיה מסנסר, עדיין תרצי לשמור ב5-6 מעלות, קל, קול, כמו שדיברנו מקודם, כמעט קרח. שרדונה שהתיישן, דברים אחרים, זה נורא תלוי באופי הטעמים. זה מילים, ככל שיורדים לרזולוציות, יש פה אלפי רזולוציות. וגם באדום אנחנו יכולים לזוז מ...
14 ל-20.
14 עד 24 אפילו.
עכשיו, אני חושבת שהעיקר הדיבור על הטמפרטורה הוא חשוב באדומים. כי לבנים כולנו יודעים לשים במקרר.
כן.
אוקיי? אפילו יודעים שאם יש לנו לבן בבית ושכחנו להכניס אותו למקרר, אז נשים אותו בפריזר קצת.
נשים אותו בפריזר חצי שעה.
והכל יהיה בסדר.
זה ממש מה שעשיתי פה באולפן, כן.
אבל באדום יש לנו איזושהי בעיה, כי אנחנו תמיד מדברים על טמפרטורת חדר, וטמפרטורת חדר אין הכוונה בטמפרטורת חדר ישראלי בקיץ.
גם לא צרפתי בקיץ, אגב.
גם לא צרפתי בקיץ. ואני זוכרת, מה זה זוכרת? זה היה לפני כמה ימים.
כן.
שהיו אצלי אורחים שנדהמו לגלות שאני מוציאה את בקבוק היין האדום מהמקרר בבית. המקרר הרגיל, לא מקרר היין שכמו אין לי.
קודם כל ניתן טיפ לאנשים ששותים יין בבית. פתחתם בקבוק יין, לא שתיתם, תשתו, תגמרו את הבקבוק בערב. לא גמרתם את הבקבוק בערב, בלילה אתם מכניסים אותו למקרר. עד הפעם הבאה שתשתו, אם הוא אדום, תוציאו, תיתנו לו להתחמם טיפה על השיש ולהתקרר.
יש כלל אצבע כמה זמן?
כמה זמן הוא יכול להחזיק. בקבוק יין שנפתח במצב טוב, אם הוא במקרר כל הזמן שלו, 3-4 ימים. אין פה קלקול לא בריא, זה לא מאכל כמו שמתקלקל לא בריא. כבר כמות הארומות והטעמים בדיוק הלכו והתנדפו, והיצא קצת התחמצנות. אבל אם דיברנו מקודם, כשהיה לי בר יין, בסוף כל ערב מכניסים גם את האדומים מהדיספליי לתוך המקרר, כי אנחנו מדברים על תהליכים בקטריאליים, זה חומר חי, איפה שמים את החומר גלם, גם אם אני אוכל בשר בטמפרטורת החדר, בלילה אני שומר אותו במקרר.
לגמרי. נכון.
או בבטן במקרה שלי. נשאר בשר, למה אנחנו...
הכי טוב לשמור יין, זה בבטן.
אז אנחנו שותים פה רוזה, וזה אחד היינות, למרות ששותים אותו ברחבי העולם כבר הרבה שנים, פה בארץ הוא נהיה סופר טרנד בשנתיים האחרונות.
כן.
וזו הזדמנות מצוינת לדבר על טרנדים בעולם היין. אני רוצה שנתקשר עכשיו למישהו שיש לו ראייה מאוד רחבה בנושא טרנדולוגיה של עולם היין.
טרנדולוגיה.
הוא גם חלק ממעצבי דעת הקהל, הוא אחד האנשים שגורמים לנו בעצם להחליט מה אנחנו שותים.
מי?
אנחנו מתקשרים לאווירם קץ. איש הבסטה, כמו שהוא קורא לעצמו, הוא המנהל של הבסטה.
כן.
איש יין מופלא, גם כותב על יין, בונה תפריט היין, והתפריט של הבסטה זכה בשלוש שנים האחרונות בתפריט היין הטוב בישראל, בתערוכת סומליה.
אז הוא יודע מה הוא עושה.
הוא יודע מה הוא עושה.
בוא נתקשר.
בוא נתקשר אליו.
הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום וברכה.
מה העניינים, אבירם כץ?
סויין, מה קורה? מה שלומכם?
מעולה, הייתי מה זה ממושמעת. רצית שאני אציג אותך בתור איש הבסטה, אז את כל הסופרלטיבים אמרתי לפני שעלית לשידור.
הכי טוב ככה.
אז לא תדע מה אמרנו עליך, רק שתאזין לתוכנית.
צריך להקשיב לתוכנית.
לא תהיה לך ברירה. גם אתה, גם אנחנו כרגע עם כוס יין ביד, והתקשרנו אליך כדי לדבר קצת על טרנדים בעולם היין. אתה יודע, אנחנו במדינה עם טרנדולוגיה חזקה, אנחנו מאוד מושפעים מטרנדים.
זה, המילה הזו זה שלך או שהיא קיימת טרנדולוגיה?
לא ידעתי, פשוט...
מדע הטרנדים.
זה, מה זאת אומרת? אני מתעסקת עם זה.
טרנד סנטר.
תואר שני בטרנדולוגיה.
כן, תואר שני בטרנדולוגיה. אז נכון, אנחנו מאוד מושפעים מטרנדים פה בארץ.
כן. אנחנו מושפעים טיפה באיחור, כמו כל דבר. צריך להבין שאנחנו מדברים על טרנדים, עולם היין, יין זה עדיין תעשייה שהיא לואו-טק. זה לא שטרנד, אפשר ליישם אותו צ'יק-צ'אק.
כן.
זה בטח בייצור. זאת אומרת, עד שמשהו קורה, ועד שאנחנו מתחילים לראות אותו בשטח, זאת אומרת, יש לנו איזה גאפ של כמה שנים טובות.
כן,
זה לא עכשיו משהו אופנתי, ושולחים חולצות לייצור בסין, ומגיעה מחולת תוך חודש.
כן, עד ששותלים, ועד שבוצרים, ועד שמכניסים לבקבוקים. אבל רוזה, הטרנד של השנתיים האחרונות פה בארץ, ככה זה גם בעולם? גם בעולם הוא פתאום הלאית?
כן, אני חושב ששוב, אנחנו היינו כל כך תרבות נכשלת ומפגרת, שבסך הכל כל מה שקרה כאן זה תיקון, זאת אומרת, יש בו איזה צדק שסוף סוף קרה, וזה מרגיש לנו כמו איזה טרנד וכמו איזה מהפכה גדולה, אבל בסך הכל זה הדבר הכי הגיוני בעולם, זאת אומרת, זה מזג האוויר כאן, זה מה שצריך לשתות כאן, לקח לנו איזה 30 שנה, לזנוח את הקברנה סוביניון ב-200 מעלות, ולהבין שהרבה יותר כיף לשתות רוזה עם שתי קוביות קרח, או יין לבן.
תכלס.
אני חושב שזה לא איזה טרנד או משהו שיעבור, זה פשוט, וואלה, זו הצריכה שתתקבע, וככה זה צריך להיות.
אז תגיד, אתה בעצם, אתה חתום על תפריט היין הטוב ביותר כבר כמה שנים ברציפות. כמה התפריט הזה מושפע באמת מאופנות או מטרנדים של יינות בעולם?
שאלה קשה. בוא, אני אענה אפילו טיפה בשחצנות. רוצה להאמין שאנחנו אלה שעוזרים לקבוע את הטרנדים מאשר לחשוב
שאנחנו... זה בדיוק מה שאמרתי עליך לפני שעלית לשידור, כי הבטחתי לא להביך אותך.
בסוף הרשימה שלנו היא מאוד... תראה, אנחנו ערים למה שקורה בעולם, כי נגיד בשנים שאין בהם קורונה ושמיים פתוחים, אז אנחנו טסים לא מעט. חברים כאילו בכל מקום, אז כל הזמן אני יודע מה קורה בעולם, ואנחנו כאילו כל הזמן על זה. מצד שני, התפריט שלנו מאוד בבסטה, זה רשימה מאוד אישית. נגיד בעברי, כשהייתי צריך לבנות תפריטים, שלנו נגיד בטוטו, זה היה רשימה הרבה יותר, היה חשוב שיהיה ייצוג לעולם חדש ולעולם ישן, ומשהו כבד ומשהו כזה, ולתת איזושהי תמונה הרבה יותר רחבה של מה שקורה בעולם היין.
כן.
והיום, אנחנו דווקא בדיוק ההפך, כאילו, מאוד מאוד אישי, הכלל זה צריך להיות טעים לנו, הרגע שאנחנו אוהבים את זה, זה לא אומר, פתאום יכול להיות תפריט שהוא 90% צרפת.
כן.
למה? כי ככה, כי לפעמים בא לתת את ה... אתה רוצה לתת כל הצבעים שקיימים, ולפעמים זה תקופות שאני יותר אוהב להיות על צבע אחד, ולקחת את הגוונים שלו. פתאום יש משהו בלשתות 6 סוביניון בלנים שונים בחוסות, ולראות את ההבדל כאילו מאחד לאחד.
זה הגיוני מאוד, בפרפרזה לשף. שף רוצה כן. את האוכל שלו שהוא אוהב להכין, כן. והוא חושב שהקהל כאילו... יואב. לאו דווקא את כל סוגי המנות בעולם.
בבינים פשוטות, מה שהוא בעצם אומר, התפריט שלנו לא מושפע מאופנות, התפריט שלנו יוצר את האופנות, שזה מרתק. תגיד, היה לנו ככה לפני איזה 4-5-6 שנים את הקיץ אוף פריזלינג, נכון? סאמר אוף פריזלינג. ועכשיו הקיץ הזה הוא קיץ של רוזה וגם שרי. ומה לדעתך הולך להיות הטרנד הבא? איך אני שונא את המילה טרנד, יו, בא לי למות שאני אומר את המילה הזאת כל הזמן. בא לי למות.
מה האופנה הבאה?
לא, מה נשתה בשנים הקרובות?
אני חושב שאשר ימשיך לתפוס תאוצה, וכל הקטגוריה הזאת, אנחנו נראה הרבה ורמוטים, שזה גם, בסופו של דבר, עולם היין, אנחנו עוד תוך חודש, אנחנו הולכים לראות משהו כמו ארבעה ורמוטים מקומיים על המדפים.
וואו.
וכל אחד מהם אחר ושונה וייחודי ומהמם.
וואו.
ואני חושב שהדברים האלה ימשיכו, זה כבר זולג מעולם היין לעולם הברים, דברים שהם יותר דרינקים והכל, אבל כל המעט אלכוהול יחסית ומורכבות, אני חושב שזה משהו שמאוד יצבור תאוצה, אני גם מקווה.
ובחורף
המגמה הלבנה בוודאי תמשיך.
המגמה הלבנה תמשיך, אבל תכף אנחנו, מה אנחנו כבר בסתיו עוד שנייה, מה נשתה בחורף?
שיגיע חורף קודם כל.
קודם כל תפסיקי להזיע.
לא קודם את הסיפור הזה של מה שאתם קוראים לו חורף.
אנחנו אומרים את זה בתחילת ספטמבר ו-42 מעלות בחוץ.
בדיוק, שבועיים של כמה תקטופים. זה חורף.
בוא נדבר קצת.
בוא נדבר על עינות ישראלים.
על עינות ישראלים. מה מקומם של עינות ישראלים בתפריטים? כמה הקהל מחפש עינות ישראלים? ואיך אפשר לגרום לו לחפש עינות ישראלים?
אני חושב שמחפשים לא מעט. זה חלק מכל החיפוש אחר מקומיות. מה שאנחנו רואים גם שקורה באוכל, אנשים הם הרבה יותר מתרגשים מגלם מקומי מאשר כאילו קמעין. תחשבו, מתי פעם האחרונה ראיתם קמעין במסעדות, זה כבר כאילו נהיה כבר ממש כמעט שם גנאי.
תודה לאל.
בהחלט תודה לאל. אז יש המון חיפוש אחרי עינות ישראלים גם. אין הסתם זה שאין תיירות כרגע מאוד משפיע על המצב, כי אין ספק שתיירים מאוד מחפשים יין ישראלי, מקומים לא בהכרח, אבל אני חושב שמה, יש דברים נהדרים בארץ.
חד משמעית.
ממש הולך וזה נהיה כאילו משנה לשנה, אני מוצא את עצמי מכניס עוד ועוד ינות ישראלים ושותה בעצמי ינות ישראלים, זה מבסוט מאוד מאוד.
אתה מדבר על היינות הישראלים, ואנחנו פה בישראל הקטנה יודעים שהם טובים, ובאמת מגלים מלא קווים חדשים ויננים שיוצרים פה דברים שמעיפים את המוח, אבל איפה ישראל ממוקמת בעולם בעצם? אנחנו שווים בין שווים?
לא.
וואו.
אוקיי, תודה רבה, נדבר איתך בפעם הבאה.
תשמע, קודם כל עדיין אנחנו לא מצליחים להתנער לגמרי מהסטיגמה של הכשר, זאת עדיין לצערי ברוב המקומות אתה תראה עינות ישראלים תחת הסקשן של כושר ויינס ולא בתור יין מישראל או אגן הים התיכון או משהו כזה. דבר שני, אפשר להתחמק מהנושא הכאוב של העלויות, יין ישראלי הוא יקר.
כן.
ושאתה שם אותו על המדף בחול, מול כל היבוא שיש, אנחנו מאוד מאוד קשה להתחרות במחיר. אבל בהחלט יש לו המקום שלו, הוא מתחיל לספר איזשהו סיפור מעניין, יש הרבה, זאת אומרת, ההתעניינות כן הולכת וגדלה. ולא לא רוצה להישמע פסימיסט מדי, הייתי לפני שבועיים, השתתפתי באיזה תאימת זום עם סומליירים מניו יורק, על יין ישראלי, וואלה, 50 אנשים שמתעסקים, שהיו צמאים לידע, תעמו ינות ישראלים, כאילו היה מדהים.
יש לו עבודה, שיהיה בריא.
זה בהחלט קורה.
בוא נשתה בתחתונים מול הזום.
הפרויקט של קוורטט הרי יהודה, שעשו ארבעה יקבים, צורף להם קסטל וספירה, שמטיילים איתו בעולם ומתאימים הרבה אנשי מפתח, אני חושב שזה דבר אדיר שלוקח את התעשייה קדימה.
כלומר, אתה מדבר על שיתופי פעולה בין עקביים, מעניין, בשביל לקדם את תעשיית היין בחו"ל.
כן, אני גם חושב, אני יכול להתחבר פה...
כן, איתנו עודד, חצבני.
קירה, מה שמה?
אה, עודד.
מה שלומך?
הוא ישב, מה זה בשקט עד עכשיו?
ילד טוב.
לא מפריע לכבודו לדבר, יש, אתה יודע, יש... תחסים יפה לאבות המזון. אחת הבעיות, אני חושב שאנחנו יכולים לראות, ואנחנו נגיד כיצואן הגדול ביותר שהיה ישראלי, קודם כל מאוד מתחבר למה שאבירם אמר על הנושא של כשר, ובואו נדבר על זה אפילו רגע מסחרית, גם אם אנחנו באים בגישה של בואו נקדם עכשיו יין ים תיכוני או אחר, יש לנו שתי בעיות, אחת זה שכל עוד אנחנו עושים קברנה סוביניון ומרלו, אז הסיפור הוא פחות באמת, לך תגיד שאתה עושה ים יין תיכוני ביוון, לא עושים קברנה ומרלו. הדבר השני הוא שהם באים ואומרים לך, אוקיי, אבל אני לא אשים אותך על שני מדפים, אתה רק יין קטן ממדינה נורא קטנה. הנה המדף הים תיכוני, יש פה יוון, יש פה כזה. הנה המדף הקשר בניו יורק. איפה אתה רוצה שאני אשים אותך? אני אשים אותך במדף פה, יצטרכו לבחור אותך, ואז אני מוחק את המדף הקשר, או אני שם שם עינות קשרים מכל העולם, שהיבואנים האמריקאים וזה מגיעים, כמה תמכור? עכשיו אתה מוכן לעצור עכשיו את כל השוק היהודי שקונה אותך, בשביל לפתח את תרבות היין הישראלי. לצערנו, כל עוד המדינה לא תומכת בסיפור הזה כדי ללכת, וגם כמויות, בואו רק לא נזרוק כל המדינה, גם כמויות. אתה רוצה לעשות מהלך. נגיד והבאנו איזשהו יין נורא איכותי, לא משנה כרגע אם הוא מאיתנו, או מקסטל, או מספרה, באמת, ועשינו טעימה לשף באיזה מסעדת שלושה כוכבים בניו יורק, ופיטר לוגר החליט להכניס אותו לתפריט. עכשיו מגיע הלקוח, ואומר, אוקיי, זה בורדו או זה זה. והכנסת את זה לשבוע, אבל איזה כמויות יש לנו בשביל להתעסק עם הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו, נגיד, אני אגיד אפילו עלינו, אנחנו עקב ששישה מיליון בקבוקים, אם אנחנו נפנה את המשאבים לכמויות האלה, אנחנו נזניח את השוק המקומי. אנחנו נצטרך לתת לייצוא, אנחנו או קסטל או כל אחד אחר. כן. אם קסטל רוצה לכבוש את צרפת או את ניו יורק, הוא צריך לקחת את כל הגרנד וין שלו, ואפילו זה לא בטוח שיספיק, בשביל להכניס אותו במהלך לשם. אבל אז הוא מזניח את כל השוק המקומי. וזה דיון שאני חושב שכולנו ברור שאנחנו לא רוצים להגיע לשם. וואו. אז אנחנו גם בכמויות נורא קטנות. כשאוסטרליה וניו זילנד החלו לכבוש את העולם, הם באו עם כמויות לא דומות לשלנו.
אולי גם באו עם תמיכה מהמדינה, אני לא יודעת.
גם, היה שם פרויקט.
אבל את יודעת גם, וואלה, שיחכה העולם, למה מה קרה? מספיק טוב לנו כאן, כאילו, אני לא חושב שזה לא המדד לאיכות או להצלחה, אם אתה כן מוכר בניו יורק או פחות מוכר בניו יורק.
ואנחנו גם נורא צעירים, בואו נזכור שדיברנו על תעשייה מאוד עתיקה, אם תשאלי למשל את העיניים שלנו את ויקטור על זה, אגיד לך, אבל אנחנו בן 35, יש לי עוד, מה אני יודע? אני עוד ילד קטן שהתחיל ללכת.
אני חושב הכל בסדר, לא, ממש לא צריך להפוך את היצוא לדבר הכי, הכי חשוב, ובטח לא, לא לקחת אותו כאמת מידה לאיכות.
כן, אוקיי.
יפה.
תודה רבה.
יין ישראלי, צריך לשתות אותו בארץ, כאילו, קודם כל.
נזרוק, נשתה אותו בארץ, ומכיוון שאתה היית הראשון שאמר לי, אין זה, שימי קוביית קרח בתוך כוסית היין שלך, אנחנו גם נוסיף ליין הישראלי איזה סודה, טוניק, מה אתה רוצה שנוסיף אליו? מה אתה מרשה לנו להוסיף אליו?
אני מרשה הכל.
לגמרי.
אני לגמרי בעד. אני רוזה על קרח בצהריים, זה מה שמחזיק אותי בחיים בקיץ.
יפה. טוב, אבירם קץ, המון המון תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ביי,
תודה רבה.
יאללה ביי.
ביי. אתה יודע, אז הזכרנו, דיברנו עכשיו על טרנדים, דיברנו על רוזה, אז רק אני רוצה עוד כמה מילים ככה על ינות כתומים.
שזה הטרנד הכי חזק עכשיו שיש לדעתי, ככה אני מרגיש.
כי התחיל הדיבור, ופתאום כשמתחיל דיבור על משהו חדש, אז אנחנו כזה, רגע, רגע, על מה מדברים איתנו עכשיו? אז כמו שעודד אמר מקודם, זה מאוד פשוט, אם את הרוזה זה בעצם יין אדום שעושים בטכניקה של לבן, אז היין הכתום זה יין לבן שעושים בטכניקה של אדום. כלומר, אנחנו לא רק מוציאים את המיץ מהענבים הלבנים, כפי שאנחנו עושים בעין לבן, אלא אנחנו משרים אותו עם הקליפות. ומה שקורה, שאנחנו באמת מקבלים פתאום איכויות חדשות שלא הכרנו ביין לבן רגיל. פתאום יש הרבה יותר טעמים, יש יותר ארומות, אתה שותה אותו ואתה מרגיש פתאום יין יותר מורכב, אתה מרגיש, מה זה מרגיש? קודם כל, אתה רואה את הצבע שלו, הוא לא יין לבן.
הוא זהוב.
הוא זהוב, הוא זה סקסי נורא. ויש יינות כתומים מאוד 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 מעניינים. אני חושבת שגם בחום הישראלי, כשאתה פתאום אוכל ארוחה, ואתה מתקרב לאזורי הבשר או המנה העיקרית, ואתה רוצה כבר שהיין שלך יהיה יותר כבד, אתה כבר לא רוצה את הלבן, ולא רוצה את הרוזה, אבל אתה עוד לא רוצה אדום, כי חם לך מדי לאדום, פתאום נכנס היין הכתום ואומר, אוקיי, אני כאן. אני יכול לפתור לך את הבעיה. יש פה גם עניין מאוד גדול של יינות טבעיים, שזה עוד איזשהו מושג. זה בדרך כלל מי שפועל באג'נדה הכתומה, עושה יינות קצת יותר פראיים, יותר טבעיים, עם פחות מניפולציות, יותר נותן לענב, תחיה לך, בוא נראה מה יצא ממך, שיש פה דברים טובים ולא טובים, כי הדברים הטובים זה שיוצאים יינות נורא מעניינים. הדברים הלא טובים, זה שאתה לא כך שולט ביין שלך, ופתאום אתה יכול לקבל יין עם ריחות של כאילו, יושבים סביב שולחן ומישהו רוצה להגיד, סליחה, זה לא מקולקל, אין זה טוב, וזה יכול לקרות. ואז אני רוצה לשאול אותך, עודד, יקב גדול, כמו עקבי רמת הגולן, שאחד הדברים החשובים בו זה גם קביעות, או איזושהי יציבות נקרא לזה של מוצר, יכול לקחת הרפתקה של יין כתום, שהוא יין פראי שמשתולל לך לפעמים בתוך החבית?
אז אני, לפני שאני אגיד על יין כתום, שזה למשל ממש משהו שאני, כמישהו ששוטה, שתיתי, נהניתי, עשיתי רגע בדיקה, שזה לא טרנדון נקרא לזה, כי טרנד זה לא מילה רע, שוק כן. מתקדם לדברים חדשים.
אגב, כדאי להגיד שזה יין שקיים אלפי שנים, היינות הכתומים, זה לא משהו שהומצא עכשיו, לא. זה רק עכשיו אנחנו...
אגב, הרוזה והכתומים הם מאז ומעולם פה, כן? כי אנשים עד שהם למדו להפריד קליפות או לא להפריד קליפות, אז זה מה שיצא להם, פשוט היו ענבים, זה מה שהיה, הציסו באופן טבעי, גם לבן, גם אדום, ככה. לאט לאט למדו לבקר טמפרטורה, להפריד קליפות, זה כבר דברים של העולם המודרני.
אז זה שאנחנו שומעים באמת על הכתומים רק עכשיו.
אז קודם כל אני חייב להגיד ברמה מאוד אישית, לא כעקב רמת הגולן, הם לא כבשו את העולם עדיין ברמות הגבוהות מאוד. זאת אומרת, רוזה מאז ומעולם, אתה תסתכל, או לפחות, לא יודע מה, כך 50 שנה אחורה, על העולם המודרני תמיד היו רוזים. וכתומים זה משהו ש... אני חושב שכנראה אולי יותר קשה לשלוט באמת באחידות שלהם, וכנראה שגם יש סיבה למה, זאת אומרת, כשאתה עושה הרוזי הכתומים, בגלל שהם משחקים על הנישה של יותר דומים ללבן כזה באמצע, לא סתם יין אדום שמים לו את הטמפרטורה ואת ההתיישנות. אותם חומרים שנמצאים בקליפות הם בדרך כלל מאוד מאוד אגרסיביים לשתייה בחלק הראשון של הגיל שלהם, ולא סתם הם מתיישנים וצריכים לעבור את תהליכי ההתפרקות. ולכן ברוב המקרים לא נעשה את זה. ונשאיר את היין הלבן במקום שהוא מפיק את השיא מעצמו, ואת האדום במקום שהוא מפיק את השיא מעצמו, אבל אנחנו בעידן, ואני לא רוצה להשליך את זה ספציפית על הכתומים, כי אני לא מכיר אותם מספיק לעומק, אבל אנחנו בעידן של לנסות דברים אחרים כל הזמן, ולבדוק כל דבר, ויש מקומות שבהם השאלה היא יותר טעים, פחות טעים, וקונסיסטנטי היא לא רלוונטית בכלל, מי כמוכם יודעים את זה במקומות האלה. אני חושב שלנישה הזאת יהיה קשה לצאת מהשדות האלה של המעט מסעדות שמרוכזות בתל אביב, או באיזה פינה ביער שרמה עושה, כי זה קשה מאוד לעשות עקביות, זה קשה מאוד לייצר מסחריות, ויש סיבה בסוף למה דברים מסוימים כאלה. אתה מוצא איזה נתח לפעמים של בשר שאתה שמו עליו. סיבה למה אוכלים את החיות שאוכלים, אוכלים את הירקות שאוכלים, ולא את ההם. כי התפתחנו לאיזשהו טעם שהוא יותר מוצלח, יש דלת ממש טעימה, ויש דלת שאין לטעם.
למרות שהעולם היום כן הולך לאוכל יותר טבעי, ולאוכל יותר מקומי, ואם משהו נעשה באיזה אזור מסוים, והוא נעשה בצורה כמה שיותר טבעית, אז כן, יותר ויותר אנשים מחפשים אותו. כלומר, נכון. זה חלק ממגמה יותר רחבה.
אבל בואי נבדיל רגע, ואמרת שני דברים בתוך הכתומים. אחד בכתומים נכון. זה הנושא הטכני.
נכון.
אין לו שום דבר ועניין עם הטבעיים. זאת אומרת, אפשר לעשות כתומים בצורה מקצוענית, ללא שום
טבעיות,
ולקבל מהם אחידות יחסית. אני חושב שאנחנו מתבלבלים, כי זה באמת, כמו שאתה אומר, אותם נישות, אותם מסעדות כמו הבסטה יכולות לעסוק בדברור של מסר כזה, של יין שונה, גם לכתומים וגם לטבעיים.
אתה עושה פה הפרדה בעצם בין היינות הטבעיים, לבין היינות הכתומים, שיכולים לעשות גם בצורה מתודית.
לגבי טבעיים, אני יכול להגיד לך, ביקב כמו רמת הגולן, אנחנו לא יכולים לעשות. אפילו לא, ללכת צעד יותר מזה. הרבה מאוד מאיתנו רגילים מאוד לזהות ישר באף, יין נקרא לזה אירופאי רגע. משהו שמזכיר לנו ישר את המרטף יין הזה, או את הריחות של העובשים האלה. היום עשיתי הדרכה למישהו, אמרתי, מסריח, אמרו לי המלצרים, אתה לא יכול להגיד את זה. אמרתי, תלוי למי. כשבן אדם קונה אפילו בסופר גבינת רוקפור, צריך להשתמש במינוחים של עובש, זה המינוחים. עכשיו, לריח הזה בעולם העין בגדול קוראים ברט, אוקיי? זה ריח שמגיע מהשמרים והפטריות שנמצאות באותו יקב, בסדר? עכשיו, התשובה הכי ברורה ביקב תעשייתי, מסחרי גדול של עולם חדש, זה לכלוך, זה אאוטסייד, בסדר?
כן.
אגב, בישראל מבחינת התקינה, משרד הבריאות מחייב אותך לנקות את זה, אין פה שאלה, אני זוכר.
כן.
משרד הבריאות מגיע ליקב, אומר לנו במרטף חביות, אתם רואים את העובש על הקירות? תורידו. ושלום בלייר דאז, המנכ״ל האגדי, אומר לו, אבל זה חלק מהיין, זה יקב. תמחקו, תנקו, תורידו.
ותודה למשרד הבריאות שמביא אותנו עד הלום.
אז אנחנו לא נקבל את זה ביין מסחרי בארץ.
ואני חושבת שאחד מהדברים שהכי מעידים על זה, שהכתום הולך ונכנס טיפה יותר למיינסטרים, זה שאפשר למצוא את זה גם במגוון יותר גדול של מקומות, אפילו בנגיד ב-R2M וגם בחנויות יין.
ונדמה לי שיש לנו אפילו אחד ישראלי של יעקב אוריה.
יבדקו
אם אני לא טועה.
יש ליעקב אוריה כמה וכמה יינות כתומים משגעים.
יש יקר מאוד.
ממש. ויש יין כתום מדהים של יקב פילוקליה מבית לחם, שמוכרים אותו ב-AB, יין מטריף. בכל זאת ככה, אם מישהו רוצה להתוודע או לטעום יין כתום, אני חייבת לתת המלצה לכמה מקומות. כמובן בבסטה אפשר לטעום כתומים, אצל הג'יאקונדות, בכיכר מסריק אפשר, ב-AB אפשר, בחצר היין החדשה של קפה אירופה, גם הם מתמקדים בכתומים, ואפשר גם לנסות את המיובעים של נטלי שפריר, אסיס. יש אותה באינסטגרם, אסיס.ווינס, שזה יינות כתומים שמגיעים בעיקר מגיאורגיה, אגב, נכון. ומאיטליה. כדאי לנסות, לא מבטיחים שתאהבו, אבל
זה, יופי.
אבל זה מה שהיופי, זה כדאי לנסות.
אגב, אתה יכול לשתות היום את היין הזה, זה עד כדי כך לא קונסיסטנטי, שאתה יכול לשתות אותו יין בפעם הבאה שבאת למסעדה, וזה לא אותו
אני
דבר.
אני החזקתי את היין שלה במשך שבוע במקרר, פשוט ככה, כאילו אומרי, היה תקלט כמו משוגע, היה לי יין, זה היה לפני הקורונה. ופשוט כל יום שתיתי קצת, וכל יום היה קצת אחר. כל יום היה אחר. טוב, אז יש עוד הרבה מה לומר על יין. אנחנו רוצים להמשיך לשתות ורוצים להמשיך לדבר על זה, אבל אנחנו נעשה את זה בתוכנית הבאה, כי אחרת פשוט תצטרכו לשבת איתנו במשך שעתיים, וזה יותר מדי.
אוקיי, אז יאללה ביי.
יאללה ביי. אנחנו נשארים פה באולפן, אבל מקליטים את המחצית השנייה מיד עכשיו.